שחקנים.
גם ככה אנשים...
סר ריצ'רד ברטון?
אני לא חושב שהיה עדיין סר.
אבל היום הוא שהוא מת פה.
הוא מת מזמן. לפני איזה 30 שנה.
זה לא תירוץ. הוא לא איבד את התואר שלו.
אני לא יודע איך זה עובד, באמת.
לא, התואר נשאר.
התואר נשאר, שאלה אם אתה עדיין צריך לקרוא להתייחס לאנשים בתור סר ריצ'רד. או שזה רק בנוכחותו.
There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. Pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man. They've given you a number and taken away.
שלום לכל המאזינים, אני תום שפירה, ואימי כתמיד.
אני מסרב להזדהות.
ובצדק. אבל אני אקרא לך אביעד, שם קוד, שמיר.
אוקיי, אף אחד לא יחשוד ככה.
כן. ואתם מאזינים לשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע. למי שמקשיב בפעם הראשונה, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואנחנו משווים ביניהם. מדברים על כל אחד בנפרד ואז על שניהם ביחד.
יש ספוילרים לרוב, אנחנו מאוד אוהבים ספוילרים, אנחנו מגלים אותם בעציץ וקוראים להם גרוט. אנחנו מתאים לפעמים לסעוד מהנושא הזה עםכם הסליחה. וכמו כן, ברוכים הבאים לפרק הראשון של השנה השנייה של שורה שנייה באמצע. אבל שעכשיו זה צריך להיות שורה שלישית באמצע, כי אנחנו מתקדמים כל פעם.
לא לא לא, אנחנו באינטרנט, זה שורה שנייה באמצע 2.0.
אוקיי.
או איי שורה שנייה באמצע.
תפרסם את הקוד של זה אחר כך.
כן. למי שמעוניין, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, בדף הפייסבוק שלנו, שקוראים לו שורה שנייה באמצע.
צירוף מקרי מדהים.
כן, אתם יכולים למצוא אותנו בבלוג של אביעד, שנקרא...
בשביל הזהב, לא צירוף מקרי.
יכולים למצוא אותנו בבלוג של תום שפירה, שנקרא עלילון.נט, שהוא לא באמת שייך לי, אבל אני משייך אותו לעצמי עכשיו. אני משתלט.
אם אתם רק בקטע של אודיו ולא בא לכם לקרוא דברים תוך כדי, אז אנחנו גם באקסט. תחפשו את שורה השנייה באמצע באקסט. ואם בא לכם לתרום לפודקאסט, אנחנו נשמח. אין סיבה מיוחדת, סתם נשמח.
כן. מה נשמח לקבל? אני אשמח לעוגה טובה.
אני אשמח משהו שאפשר לקנות איתו עוגה טובה. נגיד אס.
שמע לי הגיוני?
אוקיי. שנחשוף את הסרט הראשון, או שאנחנו לא, שאנחנו מעדיפים לשמוע סודיות?
סודי ביותר, אפשר.
לא, סודי ביותר זה לא היום.
אז הסרט הראשון שלנו לשבוע הוא...
German intelligence needs a job to be done. There's a German law, won't let it do.
Our unit was set up to develop resources.
We're not policemen.
We're spies.
Our sources don't come to us.
Hi, Annabelle. Good to see you.
We find them. When they're ours, we direct them at bigger targets. It takes a minnow to catch a barracuda to catch a shark.
They're moving.
You You can't do this. I'm a lawyer.
Lawyer? That social worker for terrorists. You've crossed the line. You're on their side now.
I'm frightened. Not your spy. Can't do this anymore.
You're my ears or my eyes. I need you. We have a job to do. You're going to help me do it.
Martha Sullivan, U.S. Embassy, Berlin.
Dr. Abdullah moves money through a network of Muslim charities, and every time he does, some of it goes missing.
He's moving the money to a shipping company.
He's got a lot of friends here in Berlin.
Watch your back.
The man's tolerant and engaged with the West, but every good man has a little bit of bad, doesn't he? And in Abdullah's case, that little bit just might kill you.
We have 3 hours to apprehend Abdullah and make him ours.
זה היה מתוך הטריילר לאיש מבוקש מאוד.
שפתאום אני קורא שהיינו צריכים לדבר על סודי ביותר בתור הסרט הקלאסי שלנו.
אתה פשוט רוצה תירוץ לדבר על סודי ביותר.
הייתה לי לעשות תירוץ.
כאילו אביעד, למי שלא מכיר אותו, מבלה את חצי מהזמן שלו בדיבורים על סודי ביותר, ואת שאר הזמן בדיבורים על כמה הוא אוהב את סודי ביותר.
אם זה רק היה נכון.
A Most Wanted Man, במאי אנטון קורבין, שאין לי מושג מי זה.
כן, הוא עשה את האמריקאי ואת קונטרול הלא הונגרי. קונטרול על... כן.
האמריקאי, זה סרט שאתה אהבת ואני נרדמתי בו, אני חושב. לא קשמת הסרט, הייתי מאוד אהב כשראיתי אותו.
האמריקאי הוא סרט שאהבתי את רובו. אני חושב שהסוף היה גרוע. ואת קונטרול אני לא אהבתי. אני מאוד אוהב את קונטרול ההונגרי. קונטרול של אנטון קורבין אני לא כל כך אהבתי.
התסריט כתב אנדרו בובל על פי ספרו של ג'ון לקרה, ובסוד משחקים פיליפ סימור הופמן בתור גונטר בחמן, רייצ'ל מקאדמס בתור אנאבל ריכטר,
שמות אמריקאים נפלי,
כן, ווילם דפו בתור טומי ברו ככה אמרו את זה,
הם לא גלגלו את הרייש,
רייצ'ל מקאדמס, וכשהבנתי שזאת רייצ'ל מקאדמס הייתי כזה זאת רייצ'ל מקאדמס.
לי לקח 0.3 שניות לזהות אותה.
לי לקח את אורך הזמן של הסרט עד הקרדיטים כדי להבין את אותי.
אוקיי.
אוקיי. בתור אנאבל ריכטר.
ציינת אותה כבר, אבל היא כל כך, היית כל כך בהלם מזה שזו היא שלא זיהית אותה בפעם הראשונה שאמרת את השם שלה.
כן. ורובין רייט בתור מרתה.
מרתה. היא האמריקאית בסרט. כל השאר גרמנים.
כן.
או ערבים, או צ'צ'נים.
כן, וגרגורי דוגרגין בתור איסה קרבוב.
אכן.
די חשוב לצייר אותו. הוא מתחיל את הסרט. הוא מתחיל את הסרט בכך שהוא צץ מתעלה במזרח גרמניה.
אנחנו בשנות ה-2000.
לא, כן, אבל בחלק המזרחי של גרמניה, אני חושב.
תבדוק במפה איפה המבורג יוצאת בדיוק, אני מתאם אספר על מה הסרט.
בבקשה.
בעקבות הפיגועים של ה-11 בספטמבר, אם שמעתם על זה היה איזה קטע עם מטוסים אז, התברר שהמחבלים נשלחו...
אביעד, הסרט מטוסים גרוע, אבל אל תגזים, הוא לא היה פיגוע, כאילו, חייך.
אז תגדיש,
תודה.
התברר שהיה תא מחבלים שפעל מתוך המבורג, זה בגרמניה, למי שלא עוקב. אין לי מושג למה שמישהו לא ידע שהמבורג זה בגרמניה. ובעקבות זאת, החליטו להגביר בצורה משמעותית את הריגול הפנימי, כנגד אוכלוסיות המאגרים בגרמניה, ספציפית בהמבורג, ספציפית מאגרים מוסלמים. גונטר בחמן, שאותו משחק פיליפ סימור הופמן, הוא האחראי למחלקה המקומית בהמבורג. הוא אחראי לזהות גופי תאי טרור מקומיים, לרגל בין המסגדים המקומיים, כל מיני ארגוני צדקה שעוזרים למאגרים ו... אולי מסתירים כמה דברים. בין השאר הוא מסמל בתור סוג של מטרה את דוקטור פייסל אבדולה. הם אומרים אבדולה, אני מהמזרח התיכון, אז אני יודע שאומרים אבדלה.
כן.
אני לא אמריקאי שמשחק גרמני.
כן.
שהוא מרצה ופילנטרופ שמדבר דווקא על זה שהג'יהאד הוא לא דרך האסלאם, אין מקום לטרור, ועדיין גונטר חושד שהוא... אחראי למימון של אל-קאידה, דרך כל מיני פעילויות פילנטרופיות, וכדי להגיע אליו, הוא מתחכה אחר איסה, מה שהיה משפחה?
מה שהיה משפחה של איסה?
איסה.
איסה קרפוב.
איסה קרפוב.
איסה אגב זה ישו.
הם מציינים את זה בסרט גם.
שלא תפספס את ה...
זה אנטון קורבין, ראית את האמריקאי? הוא לא מפספס את ישו.
אוקיי.
אייסה
קרפוף.
קרפוף.
עם א'.
כן. מאגר צ'צ'ני מוסלמי, שהגיע כדי, למעשה, הוא הגיע כדי לפתוח חשבון בנק, ואני לא מתכוון לפתוח חשבון חדש, אני מתכוון להגיע לבנק ולפתוח את מה שיש בכספת, שאבא שלו השאיר שם.
כן. מכאן והלך זה כבר ספוילרים.
כן, זה סרט על מרגלים, אבל הוא לא, לא כמו שאנחנו רגילים לראות סרטי מרגלים.
אלא אם ראיתם סרטים על פי ספרים של ג'ון הקרב.
זהו, במקרה הזה זה בדיוק זה.
כן, כמו החפרפרת, או החייר מפנמה, או ליטל דראמר גרל, או סרט שנדבר עליו בהמשך.
אולי החייר מפנמה הוא לא דוגמה כל כך טובה, כי זה סרט שבקולנוע, בעיבוד הקולנועי ניסו קצת לחרוג מהתבנית, והוא גם סרט די,
אני מאוד אוהבת את זה.
די נשכח מבחינתי.
כן, רוב העולם שכח אותו, אני מאוד חיבבתי אותו. בבקשה.
אוקיי. אנטון קורביין, זה הבמאי, הוא היה צלם הולנדי שהתחיל לביים קליפים ועבר אחר כך גם בסרטים.
קליפים למה? מוזיקה קלאסית?
לא.
כי זה
דיפש מוד.
אוקיי.
שזה קלאסיקה לחלק מהאנשים.
משני הסרטים שלו שראיתי, זה הבן אדם הכי לא קליפי בעולם שהוא לא בלטר. כי הוא לוקח, אתה יודע, אתה מסתכל בטריילרים ובקונספטים, ואתה חושב שהסרטים שלו יהיו סרטים מלאי אקשן ומרדפים, או לפחות, אתה יודע, מזימות ומעלומות, ואז, אתה יודע, זה מאוד, האמריקאי זה סרט, לדוגמה, על רוצח, או מישהו שעוסק בייצור נשק בשביל רוצחים, שרודפים אחריו, והוא מנסה לעשות את העבודה האחרונה שלו ולצאת מזה, ולא קורה שם הרבה רציחות. רוב הזמן זה מאוד מאוד כאילו, החיים השקטים בכפר איטלקי.
כן.
ופה זה החיים השקטים בגרמניה.
שקטים, אתה יודע. זהו, הוא היה קודם כל צלם סטילס, שזה אתה יכול להאמין.
זה יותר גיוני. הנה, הנה ההקשר.
הקטע ש, אוקיי, זה הסרט השלישי שלו שאני רואה. יש לו, הוא מאוד אוהב את אירופה, נגיד את זה ככה. הוא במאי שכל סרט שלו מתרחש באיזו נקודה באירופה. לא משנה אם השחקני האמריקאים, קונטרול מתרחש באנגליה, אמריקאים מתרחש באיטליה, זה מתרחש בגרמניה. ולמרות שהסרטים לא עוסקים בנושאים כל כך חביבים, עוסקים בדברים כמו התמכרות לסמים, מאפיה, טרור, דברים כאלה, עדיין הם נורא, תמיד יש איזה חשק לבקר שם.
כן.
הוא נורא עושה כזה שירות טוב למקומות שהוא מצלם בהם, זאת אומרת, הנה הבורג, יש בתא טרור, אבל,
הגרסה,
אבל, זה הנמל הכי יפה באירופה.
הגרסה הדיכאונית של וודי אלן המאוחר?
יש גרסה לא דיכאונית של וודי אלן המאוחר?
האמת, לא, הוא מנסה להיות לא דיכאונים. יש תחושה גדולה של וודי אלן שכזה, בואו לבקר במקום היפה הזה, חצות בפריז.
האמת שוודי אלן הוא באמת, הוא כבר לא דיכאוני, הוא היה יותר דיכאוני לפני 20-30 שנה. הוא עבר את התקופה הדיכאונית, עכשיו הוא בתקופה התיירותית שלו.
עכשיו הוא בתקופה שהוא גורם לאנשים אחרים להיות דיכאונים, רוב הזמן.
זהו. איש מבוקש מאוד, מבוסס על ספר של ג'ון הקרא, שזה אומר שלא קורה הרבה.
ג'ון לא קורא, מצטער על זה,
אני מתנצל.
עכשיו, ג'ון לקרא, למי שלא יודע, היה בעברו לפני שהוא נהיה סופר, בן אדם שעבד בתור מרגל, אני עושה קווט אנקווט כי אני לא חושב שהם קוראים לעצמם ככה.
אני גם לא חושב שאנחנו יכולים לדעת בוודאות שהוא הפסיק להיות מרגל.
לא, לא, הוא ידוע היסטורית, הוא נחשף כש...
זה מה שהוא רוצה שתחשוב.
היה ב... היה באנגליה בשנות ה-50-60 סוכן כפול של ימים נהיה מאוד נודע בשם קים פילבי שעבד בשביל הקומוניסטים, וג'ון לקרא, לפחות הזהות האזרחית שלנו, לא זוכר את השם המקורי שלו, ג'ון לקרא ושם את, היה אחד מאלה שנחשפו, ולכן הוא היה חייב לפרוש.
שאלתי שלו זה דיוויד משהו? אפשר לדעת. קודוויל או משהו בסגנון הזה?
כולם קוראים לו ג'ון לקרא.
כן, זה השם שהתפרסם בו.
כן.
הוא השתמש בשם בדוי אגב באופן די מוצדק והתחשב בעבודה שלו.
כן, למרות שעוד פעם, כולם יודעים מי הוא.
היום.
כן. ומה שקורה זה, מאחר שהוא עבד בתחום הריגול, הספרים שלו משקפים את זה, לפחות, אתה יודע, תחום הריגול לפני 40 שנה, האיש כותב בשנות ה-60.
גם איאן פלמינג היה לו עבר בתחום ריגול, פשוט איאן פלמינג החליט שזה לא מספיק
מרגש,
אז הוא הוסיף המון המון צבע וסקס ואקשן דברים כאלה.
ג'ון לקרא הולך על מה שלפחות אנחנו חושבים בתור הגרסה הריאליסטית. אצלו המרגלים זה אנשים מאוד אפורים ומשעממים בכוונה, כי כל הרעיון הוא לגייס מישהו שלא תחשוב שהוא סוכן חשאי, נגיד מישהו שנראה כמו שון קונרי, בן אדם כל כך בולט
שון בשטח. שון קונרי הצעיר.
כן.
נראות שגם היום.
בן אדם בולט בשטח לחלוטין. שלא לא מבלים את זמנם במרדפים מריות ובחיזור אחרי בחורות יפהפיות שיוצאות עם הראשי הסדרתי הנוכחי, אלא בעיקר יושבים במשרד או בתצפית, רושמים משהו בעת וחושבים איך ללחוץ על מישהו כדי שיספק להם מידע.
ויש המון התעסקות כמובן גם בפוליטיקה כן. הפנימית, פוליטיקה עם ארגונים אחרים.
כן.
זה משהו שמאוד חוזרת בספרים שלו וגם בסרטים שמוססים כן. עליהם.
אם ג'יימס בונד זה שחור לבן, אז ג'ון לה קארה זה אפור. הכל אפור.
כל האפור.
כן, האנשים
זה אפורים. זה 50 גוונים לפחות.
בפוליטיקה אפורה, בעולם אפור, במקרה של הסרטים הישנים, בצילום מאוד אפור. פשוט שחור לבן.
אוקיי.
לא יודע, המרגל שחזר מן הכפור נראה לי אפור.
אנחנו לא נלך למשחקים האלה.
אוקיי.
פיליפ סיום הופמן, הוא... זהו, נתחיל עם זה. זה לא הסרט האחרון שלו, כמו שהם מפרסמים, זה הסרט לפני האחרון שלו, כי יש עוד שני חלקים של משחקי הרב, שהוא אמור עדיין להופיע שם. אבל כן, זה התפקיד הראשי האחרון שלו, והסרט האחרון שהוא השלים את הצילומים שלו. הוא משחק את גונטר.
פיליפ סימור הופמן היה בן כמה כשהוא נפטר?
40 ומשהו.
כי בסרט הוא עושה עבודה טובה מאוד של לשחק בן 67. בן 67 שהחיים דרכו עליו כאילו כמה פעמים.
זה, אני לא מציינים בן כמה הוא בסרט, אבל הוא
האיש מת, כאילו, הוא משחק טוב מאוד גופה מהלכת. אני מצטער, אני...
גם המציאות, אתה יודע, רק לקטע מהלך.
אבל אני מתכוון, כאילו, הוא משחק הרבה רוב הסרט, חלק ניכר מהסרט מול ויליאם דפו בתור בנקאי שהוא מנסה לשחות שיעבוד בשבילו. ויליאם דפו יותר מבוגר מפיליפ סימור הופמן בעשור ומשהו, הוא נראה צעיר ממנו ב-20 שנה בסרט הזה.
לי הם נראו בערך באותו גיל, אבל זה כן יודע בין כמה ווילם דפו.
אוקיי, גם אני ידעתי פחות יותר, טוב, ווילם דפו גם כן לא השתנה כבר איזה שני עשורים.
אבל הם מנוגדים לחלוטין במראה שלהם גם. במראה, בצורת הדיבור, בהתנהגות, אבל ווילם דפו מגלם בנקאי רזה, זקוף, לובש חליפות יפות, מטופח.
מישהו מהמעמד הגבוה.
כן, תמיד ככה מנסה...
מנסה לא רוצה
להיכנס לצרות. אין לו טקט, okay. אבל הוא משתדל לא להיכנס לצרות. גונטר הוא די ההפך, הוא סובל מעודף משקל, הוא מהשם משרשרת, הנשימות שלו תמיד כבדות.
מקום בילוי אהוב עליו הוא בר של
כן.
אפסים ושיקורים ו...
משהו כזה, הוא נורא לא אוהב את החיים הזוהרים.
פיליפ סימור הופמן היה בצ'רלי ווילסון'ס וור בתור מרגל, ויש לי מין כזאת
גם שם הוא עשה
כן, ויש לי הרגישה מוזרה שהדמות שלו פה זה הדמות שלו שם אחרי 20 שנה
לא אחרי 20 שנה, אבל אתה חושב שצ'רלי ווילסון מתעסק בריגול לפני
9-11 הרגישה צעירה יחסית, היה לה כזה גאווה אישית, זה כזה קטע של אני יכול לעשות הכל ואם אתה תפגע מי אני אדפוק אותך בחזרה, ופה זה כזה, כן, כבר דפקו אותי מספיק, אני עושה את מה שאני יכול, אבל אין לי כוח.
אני לא רוצה להיכנס לספוילרים למלחמתו של צ'רלי ווילסון, אבל כאמור, צ'רלי ווילסון עוסק בכל עולם הריגול והנשק שלפני פיגועי ה-11 בספטמבר, ואיש מבוקש מאוד עוסק בכל עולם הריגול שאחרי, לא כל עולם הריגול, אבל בריגול הפנימי שאחרי, ואתה יודע, זו יכולה להיות את הדמות.
זאת אומרת, אתה יודע שאחד גרמני ואחד יווני.
הוא מרגל.
כן.
אתה יכול, אפשר, אם ממש רוצים, אפשר לתפור איזה קו מחבר.
הוא עושה עבודה ממש טובה בסרט הזה, כאילו פיליפ סימור הופמן היה שחקן מצוין. הסרט הזה די מכריח אותו מצד אחד להיות קצת מנייריסטי. לא יודע, לפי הסרט הזה כל האנשים מגרמניה, מדברים, כאילו יש להם מקל תקוע עמוק עמוק בישבן, כי הם אומרים משפט...
כן, רק לפי הסרט המציא את זה.
אני לא יודע, כל האנשים... יש להם, כאילו, הם מדברים באיטיות, בהתנשפות כזאת, אומרים, אתה יודע, ואחרי כל משפט יש עצירה של לפחות 3 שניות לפני שמגיעים למשפט הבא. כולם, כל הדמויות מגרמניה בסרט הזה.
זה סרט שלא מומלץ למי שהתנשפויות מפריעות לו. באמת, המון התנשפויות.
איך, מה אתה חושב באופן כללי על הקטע הזה של שחקנים... שהם בעיקר אמריקאים שמשחקים גרמנים.
תראה,
עם המבטא הגרמני.
זהו, אני תמיד בעד שיקחו שחקן מקומי לדמות מקומית, כי אני חושב שמבחינת המבטא, מבחינת ההיכרות עם השפה, הוא יהיה יותר אותנטי. פה עשו את זה עם כמה דמויות משנה, נגיד דניאל ברול משחק פה את אחד העובדים תחת גונטר. אבל אתה יודע, אם שחקן הוא מספיק טוב כדי באמת ליצור את האשליה, זה בסדר. פה אין לך באמת האשליה כי יש מלא שחקנים אמריקאים.
אתה יודע, האמת היא, אין לי בעיה עם הדבר הזה. אנשים כל הזמן מהירים על איך, אתה יודע, צריך לקחת גרמנים לשחק גרמנים וכאלה, אבל אני לא רוצה לראות...
גרמנים לגרמניה.
אתה יודע, אני לא רוצה לראות הפקה... כשאני רואה הפקה של המלט, אני עדיף לראות אנגלים, אני לא דווקא רוצה לראות דנים. למרות שהם אחרי...
למה? למה לא?
כי המחזה נכתב באנגלית, והמצלול שלו עובד הכי טוב באנגלית.
נה, כך שחקן דני.
ו... אתה יודע, לא, אני רק הערתי על זה בעיקר כי אני רוצה לנעום נגד הרעיון הזה שאתה יודע, חייבים להביא גרמנים כדי לשחק גרמנים.
תראה.
בעיקר עם הסרטים, אתה יודע, הרבה אומרים את זה על סרטים היסטוריים, אתה יודע, למה אמריקאים תמיד משחקים יוונים עתיקים או כאלה ואני כזה. אין יוונים עתיקים. היוונים של היום הם לא היוונים העתיקים.
לא, רוב היוונים העתיקים מתו.
כן.
אבל המלט, אנחנו מעלים את הרמה של הפודקאסט.
כן. גם המסור החשמלי.
המלט הוא, כן. מישהו בינתיים ינסה לרצוח אותנו, רק שתדעו. המלט הוא מחזה שנכתב באנגלית עבור אנגלים ועבור שחקנים אנגלים באמת.
כן.
האיש מבוגש ביותר נכתב בידי סופר אנגלי באנגלית, אבל הדמויות שבו נכתבו כדי לייצג גרמנים. אז אני לא מתלונן על זה שהקחו שחקנים אמריקאים. זה פשוט ש... אגב, רייצ'ל מקאדמס, אני חושב שהיא קנדית, אני לא בטוח.
מה ההבדל?
יש כמה קילומטר, יש גבול כזה שעובר באמצע.
אוקיי.
זה פשוט ש... באופן כללי, אני אוהב שלוקחים שחקנים מקומיים שידברו את השפה בעצמם.
אוקיי.
זה פשוט קטע אישי.
מה אתה חושב על שחקנים חוץ מבאמת פיליפ סימורו?
מאוד אהבתי את המשחק של ווילם דפו. אני חושב שהיה ממש טוב פה. הוא בהתחלה נראה כמו פשוט... איזה מניאק מעצבן.
התפקיד קלאסי של ויליאם דפו.
זהו, ואז הוא פתאום נהיה באדם מאוד שקול. הוא מנהל בנק, הוא מתנהג כמו מנהל בנק. הוא מתנהג כמו בן אדם שחשוב לו לשמוע על הסודיות של הלקוחות, אבל בו זמנית לא רוצה להסתבך משהו שיחתים אותו.
אני מסכים. באופן כללי אני אוהב את ויליאם דפו. חוץ מבספיידרמן.
הוא הרע שם. אתה לא אמור לאהוב אותו שם.
כן, אני אהבתי אותו בתור הרע בצל הארפד.
לא, לא רע שם, הוא ארפד.
ארפד זה רע. זה היה בתקופה לפני דמדומים שהארפדים עוד היה רע.
לא. אחרי דמדומים הארפדים נהיו רעים.
גרגורי בתור איסה קרפוב.
קצת יותר... אני לא מכיר את השחקן, אני לא יודע איך הוא בדרך
כלל. לא, כן, העניין הוא ש... אתה יודע, קוראים לו איסה והוא אכן קצת יותר מדי ישועי בסרט הזה. הבחור המסכן שסון... המטרה שלו בסרט זה לסבול ולהיות סימפתי.
כן, הוא מאגר.
כן. וזה כזה...
אנטון קורביין לא חזק בלהסתיר את המסר.
תראה, אומרים, אני לא קראתי הרבה ספרים מאוחרים של ג'ון לה קרה, כל מה שקראתי שלו היה מהתקופה המוקדמת יחסית שנות ה-60-70, שדי אהבתי אגב. אומרים, אנשים שקוראים אותו הרבה, אומרים שאחרי שנות ה-90 הוא נהיה הרבה יותר מוכוון מסר ופחות מוכוון סיפור. כאילו תמיד היה רעיון בסיפורים שלו, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לסרט השני, אבל אתה מרגיש, הרגיש כמו, אוקיי, הנה הסיפור והנה... והנה המסר, ובספרים האורחים שלו זה כזה, הנה המסר, הווה אני אבנה סביבו סיפור. במקרה לדוגמה של קונסטנט גרנר, הגנן המתמיד, זה היה כזה, אוקיי, אני צריך להסביר איך חברות התרופות דופקות את אפריקה, איך אני יכול לכתוב את זה בצורת סיפור.
אבל לא בצורה מעודנת.
לא, ואתה יודע, אני לא יכול להיות בטוח עד כמה זה רע, יש דברים שצריך להגיד, אתה יודע.
תראה, בגנן המסור זה מאוד הפריע לי הקטע הזה. הרגעתי שדוחפים בכוח מסר.
ועוד פעם, זו שאלה של עד כמה זה שדוחפים בכוח מסר אם הוא מסר טוב, נכון? כאילו...
אני לא חושב שהוא נכון כל כך במקרה הזה, okay. אבל...
לדוגמה, 1984, אתה יודע, זה ספר וסרט עדינים כמו
כן.
פטיש לפנים, או חוות החיות, איזה גרסה קולנית שלו שלא תרצה.
כן, אבל אלה יצאו בתקופה שבה המסרים היו צריכים להיאמר בצורה מאוד ישירה כדי שהם יעברו.
ויכול להיות שאנחנו עדיין, אתה יודע, עדיין יש דברים שצריכים להיאמר.
יכול להיות.
אתה יודע, הקטע של מותר לאומה אחת לחטוף אזרחים של אומה אחרת.
אנחנו לא אמרנו כלום.
אביעד?
מה?
טוב, אני מצטער מאזינים, אנשים במיילים שחורים נכנסו הרגע לדירה באמצע הקיץ, מייל שחור.
תראה, זה היה עובד הרבה יותר טוב אם עכשיו היית המסור החשמלי ברקע.
דמת.
הערות עריכה.
כן.
אני חושב פשוט שהקטע של איסה, כן, בספר יש לו את השם וזה, אבל... יש בסרט לו תוספות מסוימות.
כן.
הזקן הוא מין משהו זקן ארוך, זה לא זקן ישו כזה, אבל זה שהוא צריך להוריד את הזקן כדי שלא יזהו אותו, יש בזה איזה משהו שקצת מזכיר את הישו המקורי.
לא, ויש חלק מאוד ניכר מהסרט זה, הוא בא לגרמניה כדי לפתוח את החשבון של אבא שלו, ואנחנו מגלים, אוקיי, אנחנו כבר בקטגוריית ספוילרים חשובים, אנחנו מגלים שהחשבון של אבא שלו הוא 10 מיליון יורו.
כן.
אירו. ואנחנו מגלים גם שאבא שלו היה פושע מלחמה ש... אנס את אמא שלו, כן?
כן, למעשה הוא שונא את אבא שלו. כן, הוא לא בא מתוך כבוד לאבא שלו, הוא בא כדי להתפטר מהכסף.
לא, לא, זה, בהתחלה הוא כזה, אני צריך את הכסף כי אני רוצה לחיות, אני לא רוצה לחזור לרוסיה, איפה שיחלו אותי ויענו אותי. וכשהוא מבין כאילו מה העניין של הכסף, אז הוא אומר, אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה אגורה, אני רוצה לתרום את הכל לצדקה, ואתה כזה, אוקיי, אתם הפכתם אותו מצדיק לצדיק יותר מצדיק. זוכר כשדיברנו על הרוח חולה?
אני זוכר את זה.
כן. וזה כזה שאלה של, אתה יודע, בשלב מסוים יותר, יש דמויות
ש... אתה שצריך לענות על שאלות מסוימות.
צדיקות יתר, כן. כאילו, מתחילה להיות לא אמינה לחלוטין. וכך, 10,000 דולר, יש. אירו, אתה בכל זאת מהגר עני, אתה צריך לחיות ממשהו? אבל לא, הוא חייב להיות נקי מחטאים לחלוטין.
לא רק זה, הוא ניגש, הוא חי חלק מהזמן אצל משפחה של מהגרים טורקים. והמפגש שלו איתם, הוא ניגש לאם המשפחה, הוא ניגש אליה מאחור ברחוב כשהיא מקניות, ואז יש קאט. ואנחנו לא יודעים מה קרה. ועד לרגע הזה, הסרט מאוד בונה אותו בתור דמות חשודה שמעורבת בדברים מפוקפקים. אז ההנחה היא שמשהו רע קרה לאישה. ואנחנו מגלים שלא, הוא עזר לה עם הקניות. ואז היא הציעה לו להישאר לחיות אצלם.
אגב, אל תנסו לעשות זה בחיים האמיתיים, פשוט ללכת מאחורי אנשים, להציע להם לעזור להם עם הקניות.
מה קרה?
ואז לשאול...
מה עשית?
לא, לעזור להם עם לסחוף את הקניות זה בסדר. אני עושה את זה לעתים, מר שמיר, אני לא יודע מה איתך. אני לא מבקש מהם לבוא לגור אצלם אחרי זה.
כי אתה לא מאגר.
גם נכון. אני דווקא חיבבתי את הקטע הזה, עוד פעם, זה שבירת ציפיות מאוד.
זה שבירת ציפיות מאוד. הדווקא הזה הוא... אין צורך בדווקא, כן, גם חשב שזה היה בסדר.
אוקיי. זה שבירת צפיות מאוד בסיסית, אבל זה עובדת וזה מראה לך כאילו, אוקיי, זה המסר הלא מעודן של הסרט. תפסיק, אתם לא יכולים מיד לחשוד באנשים האלה, אתם לא יכולים מיד להגיד, אוקיי, מהגר מוסלמי שווה טרוריסט, שווה האיש הרע.
נכון.
הסרט הזה כאמור לא מעודן, אבל אני חושב שיש דברים מסוימים שצריכים לאמר באופן לא מעודן.
נאמרים בצורה לא מעודנת.
כן, עכשיו, הבעיה של הסרט, אני חושב, היא בעיה אחרת. הוא מאוד מאוד איטי.
זה מאפיין את הסיפורים של ג'ון הקרה.
וזה לא רע, אבל זה פשוט, אתה יודע, זה מרגיש כמו משחק על כלום, זה כזה. באותה מידה אנחנו יכולים לצפות בפיליפ סימור הופמן ממלא דוחות כל הזמן, ואומר כאילו, מסביר מה קורה. אני לא מרגיש ש...
זה די הסרט, הסברים.
כן, ו...
חלק מאוד גדול ממנו זה אנשים שמסבירים מה קורה, שאומרים, מה גילו או מה הם רוצים לגלות.
אני לא חושב שהסרט חוצה לחלוטין את הקו בין איפוק לשיעמום, אבל הוא ממש על הגבול הזה. זה לא סרט רע, אבל זה גם לא סרט טוב במיוחד.
אני חושב, זה סרט באורך של שעתיים, הוא היה יכול להיות שעה וחצי ולא היה קורה שום דבר.
וזה מוזר, כי כשהסוף הגיע, אני כזה, אוקיי, והצעד הבא הוא, והצעד הבא הוא, והכזה, לא, אין צעד הבא, זה היה הסוף.
אתה יודע, הרגשתי שהוא היה צריך להיגמר שם אפילו... קצת לפני, כמה דקות לפני. אז תרגשתי שטיפה מרחו את הסוף.
לא, אבל הסוף היה, זה כל כך ברור, כאילו, במהלך הסרט יש הרבה מפגשים בין גונטר לבין עוזרת השגריר האמריקאי, משהו כזה.
היא עובדת
בשגרירות האמריקאית, דיינו היא מרגלת, רובין רייד בתפקיד מרתה, וגונטר כל הזמן מפציר בה, אל תהפכו את גרמניה לשדה המשחקים שלכם, אל תחטפו אזרחים שלנו.
וכמובן אומר, אל תתערבו.
אל תתערבו לי במבצע, תפסיקו להיות כאילו אמריקאים כאוהם טיפוסים, והיא אומרת לו בסדר, ועד בסוף היא הייתה
אמריקאית. כל הזמן יש את הסוכנות המתחרה, אני לא בטוח מה בדיוק.
כן. זה כנראה...
זה כמו שבק למוסד או משהו כזה?
לא, זה נראה לי דווקא אמור להיות כאילו המשטרה המקומית.
אני לא יודע, לא ברור מה בדיוק התפקיד שלו, פשוט יש אדם שגונטר בסוג של תחרות איתו.
כן.
כי הם רודפים אחרי אותם אנשים, אבל גונטר עושה את העבודה לאט, בשקט, בסבלנות, והגוף השני, אולי זה משטרה, אני לא בטוח,
כן.
פשוט רוצים לבוא ולעצור אנשים לחקירה.
כן.
ומתברר שאומרים את זה גם בשעה מסוים, שהאמריקאים בעצם יכולים להפעיל אותם.
או למנוע מהם לפעול.
כן, כן. האמריקאים למעשה שולטים בהם.
האמריקאים מנהלים את גרמניה.
כן, מסתבר. וגרמניה זה מדינה מאוד מערבית ובעלת כוח.
אז מה שקורה בסוף זה האמריקאים פשוט באים ולוקחים את איסה, ולוקחים את, איך קראו לה פילנטרופו?
דוקטור פייסל אבדלה.
כן, ולוקחים את אבדלה, חוטפים אותם לאור יום, באופן הכי ברור שאפשר באמצע
רחוב. סוכני היידרה בעיקרון, זה מה שאני חשבתי.
מול בנק, כאילו איפה שיש מיליון עדים וכזה.
ובשיטה הקלאסית של להתנגש ברכב.
להתנגש במונית, לצאת משם.
לצאת של האלבון, מונית שגונטר נוהג בה, כדי לקחת את אבדלה.
אז רגע, הסוף היה, ההזרה שנתן לנו בהתחלה כאילו, תיזהר מהאמריקאים עלולים לעשות משהו נמהר ופזיז ועל כזה. היי, האמריקאים עשו משהו נמהר ופזיז.
לא, זה הקטע הכי אכזרי. הם לא עשו את זה, זה לא היה נמהר ופזיז, הם חיכו עד שגונטר יעשה להם את כל העבודה הקשה. ואז פשוט באו ולקחו את החשוד.
כן, שאנחנו יודעים שהוא לא...
כן, הם דפקו, אותו, הם דפקו את גונטר לגמרי.
הם דפקו את גונטר, אנחנו יודעים שאיסה לא עשה שום דבר, שהאמריקאים כן. לקחו אותו, כי הם שונאים אותו.
כי הוא חשוד.
כן.
הוא בעל חזות מזרחית, כמו שאומרים.
כן.
זה, מזרח זה... אירופה, הוא מצ'אצ'ה.
כן, זה הרגיש לי קצת כזה, מה הטעם בכל מה שראינו עד עכשיו?
אני חושב שזה הרעיון, מה הטעם? אתה עובד, 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 ובסוף מישהו עם יותר כוח והשפעה, בא וכותב את הפירות במקומך.
אני לא חושב שהסרט הזה מכוון למסר על יחסי עבודה בין סוכניות.
לא, הוא מכוון למסר בין מדינות.
כן.
עוד פעם, אני לא חושב... הבמאי הוא הולנדי, הסופר בריטי.
כן.
והסרט מתרחש בגרמניה.
אני לא חושב שג'ון לקרוא אוהב אמריקאים.
זהו, הסרט מתרחש בגרמניה.
הוא מקפיד מאוד להיות סימפטי, אתה יודע, לצד של הגרמנים, הוא מקפיד מאוד להיות סימפטי ומסובך לצד של החשודים בטרור, ולהגיד, זה שהם חשודים זה לא אומר שהם אשמים. גם אם הם אשמים, אתה צריך להבין קצת מאיפה הם באים. האמריקאים, מקועקע להם איבל על הראש?
סוג של, כאילו, האמריקאים מוצגים ככאלה שפשוט איבדו את הפרופורציות, שהם כבר לא מתחשבים בדברים כמו תחום שיפוט ו... פשוט כבוד בין מדינות, אלא באים ועושים מה שבא להם, כי בסדר, הם עברו טראומה מאוד קשה, אבל הם לא הבינו, הם לא למדו מזה איפה לשים את הגבול לעצמם.
ויש לי בעיה עם זה, אין פה...
זו גישה, בגלל זה התחלתי אמר, ש...
אין פה טיפה אלגנטית. אני לא חושב אירופאית, זה פשוט גישה לא אלגנטית. אפילו כשיש לך רמז לזה שיש משהו לא בסדר בעבר של גונטר, שכזה, היה לך את המבצע, כולם מדברים כל הזמן, המבצע הזה שבו היה אחראי להיחשפות של רשת סוכנים, ואז לקראת הסוף, מרתה אומרת לו, כן, זאת אשמתנו. שחס וחלילה, א', דבר ראשון, שיהיה ברור שאמריקאים אשמים בהכל.
כן.
ודבר שני, שחס וחלילה, גונטר לא יאבד סימפתיה. הסרט מנסה יותר מדי זמן להיות סימפתי אל מישהו שאמור להיות דמות אפורה, אתה יודע. אבל אנחנו, הוא אף פעם לא, אתה יודע, העובדה שהוא חוטף אנשים באמצע הרחוב, באמצע היום, ושומר אותם בלי משפט, אתה אמור להרגיש כלפיו משהו קצת יותר מפופק, אבל הסרט כל הזמן כזה, לא, הוא בסדר, והוא לא באמת יענה אותה, והוא בעצם לצד האנשים שהוא חוטף, כולל עורכת דין לזכויות אדם, ואני כזה, לא, 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 סרט, אתה לא יכול לעשות את זה, אפילו ב... נו, הסרט הזה להרוג את בין לאדן.
כן.
אפילו בזירו
דארק,
אפילו, אתה יודע, זירו דארק פרטי קיבל ביקורות על זה, שהוא הציג עינוי ככלי, מה שהיטב על ידי הכוחות האמריקאים, למצוא את בין לאדן. אני לא יודע, כן? אבל הוא לפחות, אתה יודע, הוא לא התבייש להציג את העובדה שהגיבורים שלו מענים אנשים ומחזיקים אותם בלי משפט וזה. והסרט הזה הוא כזה, אתה יודע, מהלך על קצוות הבנות סביב העובדה שסוכנות הביון הגרמנית חוטפת אזרחים גרמנים ומחזיקה אותם בלי משפט.
כן, קוראים אותי משחר גם מאוד הציג את זה בתור משהו שמקהה, עבודה שמקהה את הרגישות לדברים כאלה.
אולי גם שסים פיליפ סימור הופמן מתחיל כהם בסרט הזה, אין לו לאן לקרות יותר.
זהו, איש מבוקש מאוד, הוא מציג את העבודה של גונטר בתור, הם לא מתייחסים לזה בתור עונש, אבל סוג של הורדה בדרגה אחרי מה שקרה בביירות שהוא נחשף שם.
כן.
מתברר שזה באשמת האמריקאים, אבל מתייחסים לזה בתור משהו שהוא לא באמת רוצה לעשות, אבל זאת העבודה שלו, אז הוא עושה אותה. אין ממש את הגישה של מה הוא חושב על זה, מה הוא מרגיש כלפי זה, הוא אומר שהוא לא אוהב את המצב הזה. אבל אוקיי, אם הוא היה אוהב את המצב הזה, אולי היה מנסה לשנות אותו.
אני, אתה יודע מה הסרט הזה? זה סרט אלגנטי, אבל לא אינטליגנטי. או לפחות לא אינטליגנטי כמו שהוא רוצה שתחשוב שהוא אינטליגנטי.
הוא עוסק באינטליג'נס.
אני אצטט את דייב מסטיין באנגלית, כי אני, זה לא עובד בעברית. Military intelligence to words combined that don't make sense. בבקשה לך. הפילוסוף הידוע דייב מסטיין.
השם האנגלי של המוסד הסגור זה Israeli intelligence.
יפה.
הסרט הוא... תראה, אני בסך הכל אהבתי את הסרט. יותר, נגיד, לעומת סרטים קודמים שראיתי שמבוססים על ספרים של ג'ון לקרה, פה היה לי יותר קל לעקוב אחרי מה שקורה.
הוא הרבה יותר ישיר, כן.
כן. יש... יותר ברומת הקיט של כל דמות, למה עושים דברים. במקרה הזה גם יש יותר מקום להסברים. הדמויות יותר מסבירות מה הן עושות. וזה גם נושא שאני יותר מכיר אותו מהיום יום, החדשות. זה לא ריגול בתוך ריגול, בתוך ריגול, שאני לא מכיר בכלל את השפה, את הז'רגון. פה זה דברים שאני מודע להם, שאני גם בתור ישראלי.
זה עוזר שזה מתרחש לא בימינו, כי כן. לא בשנות ה-60-70.
לא מהדיבורים על זה. אותו ישראלי כמובן, אגב, התלהבתי לרגע כשראו מחולות של צין.
מזה התלהבת?
אני ישראלי. Okay. אני מזה עברית, אני מתלהב.
כן, הקהל לא הריע כשהזכירו את הדיכוי, את הדיכוי בפלסטין. משום מה, הם בדרך כלל מראים בארץ בכל פעם שמזכירים את ישראל במשהו.
לא, כי זה, אתה יודע, זה נאמר בהערת אגב בידי דמות שלנו, אתה מצפה שתזכיר את זה.
כן.
אבל צין.
כן, צים.
זה כתוב בעברית.
אתה מקווה שאם תגיד צים מספיק זמן, צים ישלחו לנו כסף?
כן.
אתה מקווה שאם תגיד צים מספיק זמן,
הם עכשיו חייבים לנו כבר כמה שקלים.
צים, 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 צים.
כן.
שקל על כל פעם שאנחנו מזכירים את צים, נכון?
כן, אני אעשה חישוב כמה צים חייבים לנו בסוף, אבל צים יהיו חייבים לנו די הרבה כסף.
כן.
צים.
אנחנו צריכים להעצים את כמות השימוש במילה צים.
אכן. טוב.
אבל בוא לא נהיה כמו ניצים, ונמשיך לדבר.
אגב, סרט גרמניה ואין בו נאונאצים. שרגע הפסדנו כסף.
יש, לא יודע, יש את הסצנה היא בבר שבו בריונים הם חילות אדם כלשהם?
כן, בריונים שיקורים הם תמיד חילות אדם, זה לא קשור.
אני אוהב בריונים שיקורים, אני לא יודע מה איתך. בוא נגיד זה ככה, אם אתם אלה שיצאו מהחפרפרת קצת מבולבלים והרגשתם שהייתם צריכים לראות זה עם טבלת דמויות ביד אחת וטבלת זמנים ביד שנייה, אז בסדר זה לא תהיה לכם את הבעיה, הוא מתרחש בפרק זמן קצר, מה שנקרא מההתחלה עד הסוף, לא מההתחלה לאמצע, להתחלה בחזרה על הסוף ואז לחזור לאמצע.
כן.
אני חושב שהוא פחות טוב מהחפרפרת, אני חושב שהוא פחות טוב מהגנן המתמיד, אני חושב שהוא פחות טוב מהחיית מפנמה. זה הסרט הכי פחות טוב מהסרטים מבוססי ג'ון לקרה שראיתי, זה לא הופך אותו לרע. אני חושב שבסך הכל הוא סרט טוב, הוא פשוט לא כל כך טוב, ויש לו הרבה פגמים.
בעיניי הוא דווקא...
בעצם יודע מה? לא, לא, לא.
לא? אני חושב שהוא... אוקיי, באות... סליחה, סליחה.
הוא באותה רמה של הגנן המתמיד, הייתי שם אותם אחד ליד השני.
בעיניי הוא דווקא... בוא נגיד, אני לא יודע אם נגדיר אותו בתור הכי טוב או משהו כזה, אבל הוא בהחלט הסרט הכי נוח לצפייה, שמבוסס על ספרים של ג'ון לקרה. כי למרות שהוא עדיין יש לו את הקצב ואת העמימות שיש לסרטים האחרים שמוססים עליו, הוא פשוט, הוא לא מצפה ממך להכיר כל פרט קטן, אלא עדיין נותן לך קצת מרחב לנשום.
אוקיי.
אז סרט שאתה יודע, הוא לא מרגש, הוא לא, אין בו אקשן, אין בו דרמה גדולה במיוחד, המסר שלו נדחף בסופו של דבר ישר על הפרצוף, אבל אני חושב שמסך הכל סרט טוב.
טוב, זה היה איש מבוקש מאוד, ואני חושב שאנחנו נעבור לסרט השני שלנו לשבוע, ומסרט חדש של פי ספר של ג'ון לקרה, נעבור לקלאסיקה. אני חושב הסרט הראשון על פי ספר שלו שנעשה, ואם לא הראשון, הידוע ביותר מכולם, כן? אנחנו מדברים על...
The book the world could not lay down now stands with the great motion pictures of all time. John le Carré's magnificent best-selling novel, The Spy Who Came in from the Cold.
What the hell do spies are. How big does a cause have to be before you kill your friends?
The spy who came in from the cold. The real, no-holds-barred, inside story of espionage. From one side of the Iron Curtain to the other. Of Lamus, the spy, who's been there and back. The man who has seen the dirt as well as the dazzle. The sex used and abused by nations. Lamus, the spy who started it all. The suspense and the excitement. Sheer, naked, unforgettable.
זה היה טריילר למרגל שחזר מן הקור.
זה היה טריילר, זה טריילר.
אתם יודעים את זה כי הם אמרו את המילים The Spy Who Came In From The Cold 4 פעמים, פחות או יותר. הזכירו את השם של הדמות 3 פעמים, הסבירו לכם את כל העלילה, ואם יש לכם את זה, אם אתם מוצאים את זה ביוטיוב, אתם כבר יודעים את הסרט.
כן.
וזה טריילר גרוע.
כן, זה לא טריילר לסרט, זה טריילר לקונספט, למילים, המרגל שחזר מן הקור. אין לו קשר לסרט עצמו.
כן, טריילרים של שנות ה-60, לא משהו.
כן, היי, ג'יימס בונד מצליח, בואו נמכור גם את הסרט הזה ככה.
כן, ממש. הבמאי של הסרט הוא מרטין ריד, שאמרת שהיה מוכר בתור הבמאי של...
הד. הוא היה מועמד לאוסקר על הד איזה שנתיים או שלוש לפני זה.
זה בהחלט סרט שהיה קיים.
אבל הוא הכי מוכר בתור הבמאי של נורמה ריי.
אוקיי.
שיצא ב-79 או 80.
בסדר, את התסריט כתבו פול דן וגיא... טרוספר, שאני ממשיך להתעקש שזה טעות כתיב. מה זה טרוספר?
מה זה לא?
לא יודע, זה נראה כאילו...
זה יכול להיות כל דבר שאתה רוצה. טרוספר יכול להיות הכל.
על פי הספר המרגל שחזר מן הכפור של ג'ון לקרה. ובסרט משחקים ריצ'רד ברטון, קלר בלום, אוסקר ורנר, סאם וואנה מייקר.
אני לא יודע, תגיד לי אתה.
סאם וואנה מייקר.
סאם וואנה מייקר, I don't know.
כן, ורופר דייביס בתור ג'ורג' סמיילי שמופיע לדקה וחצי וגורם ל, אני מניח, בתקופה אילן
זה הפנבויז של ג'ון הקרי.
כן, זה כזה. ג'ורג' סמיילי, למי שלא מכיר, היה ניק פיורי לפני שניק פיורי היה ניק פיורי. בעצם זה לא נכון, כי ניק פיורי כבר היה קיים בקומיקס באותה תקופה, אבל
ניק פיורי כבר היה ניק פיורי.
הוא מופיע בכמעט כל דבר שקשור ספרים של ג'ון לקרה, פשוט כי הוא דמות שחוזרת שוב ושוב, מין כזה רב מרגלים בריטי.
בחפרפרת הוא גם הדמות הראשית.
כן, וגם בסדרת מיני סדרה בריטית על פי החפרפרת שהייתה בשנות ה-70 או משהו, אני לא יודע. אז הוא היה לגינס. כן, יש לו אחלה פדיגרי, הרבה שחקנים טובים שיחקו אותו. אז מתי בן אפלק ישחק אותו ברימיק אמריקאי?
חכה רגע, עוד מעט.
כן, אוקיי, אז העלילה של המרגל שחזר מן הכפור היא ככה. שנות ה-60.
רק היה, אגב, שבן אפלק היה גם סופרמן ויהיה גם בטמן.
בן אפלק היה סופרמן?
בהוליווד לנד.
והיה גם דר דביל.
לא נחשב.
אתה חשבת פעם על עובדה של דר דביל היה צריך לקרוא בטמן כי הוא הגיבור על עם חוש רדאר?
כן.
אוקיי, רק מוודא את זה. אז שנות ה-60, המלחמה קרה בעיצומה, ובברלין ניצב סוכן של השירות החשאי הבריטי בשם אלק לימאס, שהתפקיד שלו הוא להפעיל סוכנים בתוך הצד הרוסי של גרמניה, ואם אפשר לנסות להביא אותם ואת המידע שלהם בחזרה לצד הבריטי.
מה שנקרא הרפובליקה הדמוקרטית של גרמניה.
כן.
שהיא לא רפובליקה ולא דמוקרטית, והיא גם לא כל כך של גרמניה.
כן, אז בזמן שהוא מנסה להעביר סוכן שלו את ה... סליחה, לא סוכן, משטאפ, שהוא מופעיל דרך הגדר, המשטאפ הזה מתגלה ונורא, מסתבר שזה... מסתבר שזה האחרון בשורה של תקלות בפעילות שלו, והוא מזומן לאנגליה, שהוא מקבל הודעה להתראות.
כן, הבוס שלו מנופף בגוף וירטואלי, הוא אומר, לומס,
לימאס,
לימאס, אותו דבר.
כן, הוא מפוטר, וכמו הרבה אנשים שמפוטרים בסרטים, הוא מיד נכנס למונטאז' של דיכאון ושקרות.
כן.
מה שמוביל...
תאווירי. אז כן. מציינים את זה.
מה שמוביל לזמן קצר בכלא ול... רומנטיקה לא כל כך מוסברת עם ספרנית בשם נן.
נן.
נן. עוד פעם, אני לא בטוח שזה שם אמיתי.
יותר טוב מציב.
כן. ואחרי שהוא משתחרר מהכלא, הוא פוגש את הבוס שלו שוב ומודיע לו, תשמע, עשית עבודה מאוד מאוד טובה בלהיראות כמו סוכן לשעבר ממורמר, שמוכן לבגוד במדינה שלו. ואז לימס אומר, כן, אני בהחלט מרגיש ככה. יופי. אז כשהגשו אליך הרוסים, אתה צריך להגיד להם, כן, אני מוכן לבגוד במדינה שלי, ואז וכולי וכולי.
זה סיפור טיפה מבלבל? טיפה?
אני חושב, זה העניין. אותי הוא לא בלבל. קראתי את זה בתור ספר כשהייתי בן 17 או משהו, ולא הרגשתי מבולבל, וגם בסרט, בעיקר כי מסבירים את הכל די בבירור. מה שקורה זה שהם רוצים שלימס יעמיד פנים שהוא בגד בבריטים, והשתמש בזה כדי לתת לרוסים מידע שגוי, כאילו אחד מהמרגלים שלהם, מישהו בשם מונט, הוא סוכן כפול. המטרה שלהם היא להפליל את מונט. אבל, אפשר כבר להגיד את הספוילרים?
כבר רציני, בתוך הסרט עכשיו.
בסוף של הסרט, ברגע טם-טם-טם, מסתבר שבעצם מונט מצליח להוכיח שהוא זכאי, שהוא אף פעם לא היה סוכן כפול, ובעצם כל המזימה של לימס ושל הברידים רק עזרה לשים אותו בעמדה יותר טובה, כאילו לשפר את הכוח שלו במערכת הביון.
אני לא אמרתי ישראל והחמאס.
אבל אז מסתבר שבעצם מונט כן היה סוכן כפול.
כן.
וכל ההסגרה של לימס הייתה מזימה של השירות הבריטי, כדי שהסוכן שלהם בתוך רוסיה יוכל להעביר להם יותר מידע.
לא מבלבל.
לא יודע. זה יש פה הרבה זימות, אבל זה הכל מוסבר באופן די ברור.
יש פה את הליהוק הכי לא מושקע אי פעם, ריצ'רד ברטון בתפקיד בריטי שיקור.
הוא אמור להיות אירי, לפחות בספר הוא היה אירי.
הוא אומר שהוא אירי, אבל אין לו מפתע.
ריצ'רד ברטון בתור שיקור.
בתור אלכוהוליסט, מאוד קשה. איך הוא הצליח?
כן.
מניהם היו רגעים במהלך הצילומים שהוא לא היה שיקור. אני תוהה.
זה כזה, זה method acting, לא, אתה פשוט... פשוט מנסה להשתקר לחשבון ההפקה. אתה אומר את זה כאילו זה דבר רע. מר במאי שאת שמו אני לא זוכר כי אני שיקור. כן. הסרט הזה מאוד מאוד דומה לאיש מבוקש מאוד, כי זה לא סרט. זה דרמה קמרית שמישהו צילם בחמישה, שישה סטים, והעביר, אתה יודע, למסך הקולנוע. יש רגע שבו אתה יודע, בהתחלה שבו מישהו מנסה לחצות את המעבר בין חומת ברלין.
כן.
ויורים בו, וזה סצנת מישהו מנסה לברוח ויורים בו הכי לא מרגשת שאפשר לחשוב עליה. כאילו, אתה שומע כזה קולות של פיו פיו ברקע, ואז הוא נופל.
כן, על אופניים.
כן, לא כאילו מישהו פגע בו, אין שום טיפת דם, הוא פשוט, הוא נופל. וכאילו, מישהו ירה באוויר, הוא החליק, והוא החליק כבר להישאר לשקף
שם. הוא נבהל מהירי, הוא מת למעשה מת כיף לב.
זה מאוד תיאטרלי. הסרט באופן כללי מרגיש לי מאוד תיאטרלי, ואני לא חושב שזה דבר רע. אני דווקא נהניתי ממנו.
כל החלק שלו שהוא... המערכה האחרונה שהיא מין משפט ממושך, לגלות מי באמת הסוכן החשאי, המאשים או המואשם.
זה הופך לי ספר של ג'ון לקרל לספר של ג'ון גרישם.
כן. אני חושב שהחלק הזה מבוצע ממש טוב. אחת הסיבות שהוא התייחס לגרמנים בתור בני אדם.
רוסים.
לא, גרמנים, מזרח גרמנים.
נכון, כן.
ליד המבורג.
כן.
איפה זה המבורג? תסתכל בה, אמרת שתסתכל במפה.
כן, אבל הסתכלתי ושכחתי.
יפה. היחס של הסרט, ואני מניח שגם הספר, שלא קראתי, זה לא אנחנו והם, זה לא שחור לבן. אנחנו הטובים שמגינים על העולם החופשי, ואלה הרעים שמנסים לכבוש אותו. זה אנשים שעובדים, אנשים שעושים את העבודה שלהם פה, וחלק מהעבודה זה להתחרות למעשה באנשים מהארגון השני. זה נהיה יותר כמו תחרות בין תאגידים מאשר מאבק על צביון העולם.
כן, יש שני האנשים היחידים בסרט שהם מה שנקרא true believers, כאילו אנשים שבאמת מאמינים במטרה שלהם, שניהם באים מהצד הגרמני קומוניסטי. יש לך מצד אחד את החברה הספרנית של לימס, שהיא...
נאן,
כן, שהיא... זה הקומוניסטית שמאמינה ש... קומוניסטית אנגלית שמאמינה...
ביולוגית.
כן, שמאמינה שכשיבוא הזמן, תבוא המהפכה ויהיה גן עדן לעובדים והכל יהיה טוב יותר. ובצד שני יש לך את סוכן...
אני חושב שהיא לובשת אדום, אבל הסרט בשחור לבן, זה היא לא בטוח.
בצד שני יש לך את סוכן הביון הגרמני פידלר, שהוא יהודי, הם תורכים להזכיר את זה כמה פעמים, שגם כן מאמין לחלוטין במטרה הקומוניסטית. כל שאר האנשים, לימאס, המנהלים שלו, המנהלים של פידלר, מונט, הם סינים לחלוטין. הם איבדו מזמן כל טיפת אמון שהייתה להם. והסרט, אתה יודע...
שאמר שהם צינים לחלוטין, אני יודע אם יעשה.
לא יודע, יש חברה בשם ציני? או צין?
יש סין.
אוקיי, סין.
הם די קומוניסטים.
כן. אם איש מבוקש מאוד, אתה יודע, הסתיים באופן מאוד מאוד ברור באמריקאים הרעים האלה, המרגל שחזר מן הכפור מתחיל ומסתיים בכולם ברורים באותה מידה, אתה יודע, כשפידלר מנסה לעשות את הנאום שלו של למה אתה לא מאמין, למה אתה לא רואה שהמטרה שלנו טובה יותר, אתה יודע, לימאס פשוט אומר לו, על כמה מיליוני גופות האוטופיה שאתה מנסה לבנות תעמוד, כאילו.
לימאס גם אומר, לדעתי פעמיים בסרט, הוא אומר שהוא לא מאמין באלוהים, הוא לא מאמין במרקס, הוא לא מאמין בשום דבר למעשה.
זה קצת מוזר לו לא מאמין במרקס. מרקס די ידוע, כאילו, לא צריך להאמין. הוא שם.
כן. גם על אלוהים לא מעט אנשים שמעו.
אוקיי.
אבל הגישה של לימאס פשוט, אני לא מאמין ברעיונות, בדברים מופשטים. אני מאמין במה שאני רואה ומה שקיים, וגם לגבי זה אני ציני. בואו נשתה משהו.
מה נתך על הסרט, באופן כללי?
אני, כמו שאמרתי, החלק ש... אהבתי את החלק האחרון עם המשפט, אבל אני חושב שכל הבנייה לקראתו הייתה מאוד כזאת, לא יודע...
מצועצת?
מגומגמת. זאת אומרת, לא היה שום דבר שגרם לי באמת להתעניין בלימאס או בדברים שקורים לו, כי הדמות עצמה היא נורא כזאת.
אני חושב, אבל אני לא בטוח, אני פשוט לא זוכר, אחד השינויים היחידים מהספר לסרט, הסרט הוא מאוד מאוד נאמן, בספר לימאס יודע מההתחלה שהפיתורים שלו זה חלק ממזימה ארוכת טווח, בסרט נראה לי הם אומרים, כן, הבאנו אותך, רצינו שתהיה באמת במצב שבור לפני שאנחנו מחזירים אותך בתור סוכן כפול.
אתה יודע שזה העלילה של השתולים?
אני חושב שהם הקדימו את השתולים.
טיפה.
תראה, יש הרבה סרטים, אתה יודע... והשתולים מבוסס גם כן על סרט אחר, על Infernal Affairs קראו לזה, ההונג קונגי, ואני מניח שגם לזה יש הרבה תקדימים. זה לא, אתה יודע, אני די, אתה יודע, כשאמרת לי שזה סרט מבלבל, אני די הופתעתי, כי כבר
שקראתי... אני כעצר שהייתי מאוד עייף כשראיתי אותו.
כי כבר כשקראתי את הסרט בפעם הראשונה, הייתי כזה, זה די צפוי מה הולך לקרות פה. זה מאוד, זה משנות ה-60, וזה היה בתקופה הזאת ש... טוויסט בסוף הסרט היה כזה, מה, לא עושים דברים גלג? מתי יצא פסיכו?
60, אני חושב.
אז אתה יודע, פסיכו, אתה יודע, הטוויסט היה כל כך מפתיע, שהיו צריכים לבלות איזה 20 דקות אחרי שהטוויסט הופיע כדי להסביר לקהל, היה פה טוויסט, ומה הטוויסט אומר? ופה זה לא...
ואל תגלו.
כן, ופה זה לא מסתיים ב, מונט היה סוכן כפול כל הזמן, זה כזה, מונט היה סוכן כפול, ועכשיו עוד קצת, ועכשיו עוד קצת, ועכשיו הרגע, ועכשיו הסוף.
בעיניי כל העניין של הבנייה לקראת הגילוי הזה כביכול בסוף הגילוי הדי ברור הבנייה אליו פשוט היא נעשה דרך הרבה דמויות שמדברות על משהו ואז דמות אחרת באה ומדברת על משהו סותר והסרט פשוט לא נותן לך שום הוא מזה אחד לא נותן לך שום סימן מי צודק, למי אתה צריך להאמין, ומי מנסה לרמות את כולנו בעצם. ומצד שני זה גם לא כזה משנה, לא כזה אכפת, כי אתה יודע שבסדר, עוד מעט תבוא דמות ותגיד משהו אחר לגמרי.
אבל אני חושב שזה מעניין, אני חושב שהדיונים שהדמויות מנהלות, במיוחד הדיונים של לימאס מול פידלר, הם מעניינים, גם כי זה מנגיד את האנגלים מול הגרמנים / קומוניסטים, וגם כי זה... ניגוד בין מישהו שיש לו אידיאולוגיה לבין מישהו שכמו שאמרת רק עושה את העבודה שלו והסרט לא תומך במיוחד באף צד כאילו לימאס הוא הפרוטגוניסט אבל הוא לא הגיבור רוב הזמן הוא פשוט הוא לא מוצג בתור בן אדם נחמד במיוחד הוא שמוק שיקור רוב הזמן
ג'ונה קרה כתב את הספר כשהוא היה דמי מאומר על העבודה שלו אחרי שהוא כבר נחשף.
איכשהו הוא נראה לי כמו בן אדם שהיה תמיד ממורמר.
יכול להיות, אני לא פגשתי אותו אף פעם. או שמה.
או שמה.
אני חושב על משהו...
צים.
כן, צים. אכן. משהו פשוט ב... גם הדמות וגם הדברים שהם מנבים אותו סט. אוקיי, למה נן מתעניינת בו? למה? מה היא ראתה בו?
ריצ'רד ברטון היה בחור נאה למראה.
כן, אבל אי אפשר רק על זה לבנות. Okay. זה נראה כאילו הסרט עושה המון קיצורי דרך בלהסביר את ההתקדמות של העלילה. פשוט זורק אותנו ממצב למצב, ופשוט מה שהיה עד עכשיו מבוטל, לא חשוב. עכשיו, אני לא אומר שזה בהכרח רע, וכמו שאמרתי עוד פעם, את המערכה האחרונה, את המערכה האחרונה של הסרט אני בהחלט אהבתי, חוץ ממש את הסיום שדעתי עשוי מבחינה קולנועית לא טוב, אבל זה טענות לבמאי.
זה די חשוב טענות לבמאי.
כן, לא, אבל כשאנחנו מדברים על העלילה, אני פשוט חושב שזה סרט שרק שליש ממנו מספיק כדי להבין מה קורה, ושני שליש זה ניסיון בכוונה לבלבל ש...
אז היית רוצה את זה בתור סרט קצר של 40 דקות שמתחיל מהנקודה שבה הוא מגיע למזרח גרמניה?
לא, הייתי רוצה סרט עקבי.
אוקיי.
סרט שמראש מכוון אותנו לכיוון מסוים, ולא כל הזמן מבטל את מה שהיה עד לאותו רגע, ובעצם פשוט אין לך שום, אין עקבות. אין שאריות של הסצנות הקודמות, הם כאילו פשוט נעלמו, נמחקו לגמרי, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. פשוט היה חסר לי איזה חיבור יותר חזק בין הקטעים.
אוקיי, מקובל. אני חושב שהבעיה העיקרית שלי היא דווקא הבימוי, וזה מצד אחד זה בעיה, מצד שני אני די חיבבתי את זה, אבל אני חיבבתי את זה כשלעצמו, אבל לא יכול להכחיש שהוא פרימיטיבי להדהים, כאילו.
תסביר לי מה ההיגיון בנסות לטפס על החומה בדיוק שהזרקור מאיר עליה.
כן, ו... עוד פעם, זה תיאטרון, אני לא יודע. מרטין ריט ביים תיאטרון לפני זה?
לא בדקתי.
כי זה מרגיש כמו...
גם ביים את פול ניומן לפני זה.
גם המשחק, אתה יודע. כל הקטעים בהתחלה, שזה החיים של אימס אחרי שהוא מפוטר, והוא צריך לבוא כל פעם לאותה חנות קטנה, ולא מצליח להיות נחמד לבעלים של החנות, זה מרגיש קצת מוגזם כזה. זה לא ריצ'רד ברטון משחק שיקור, זה ריצ'רד ברטון... אני... משחק אדם שמשחק שיקור.
אני אומר ברצינות, אני לא בטוח שהוא לא היה שיקור בזמן הצילומים.
מקצוע, אתה יודע, הוא יכול להיות שיקור ולשחק
שיקור בו זמני.
יש יותר גרוע, אומרים שאוליבר ריד, אתה יודע. אוליבר ריד ביום הצילומים האחרון של בגלדיאטור לפני שהוא נפטר, מסתבר בילה בשלושה ברים והלך מכות עם איזה ארבעה אנשים.
הוא ידע.
הוא היה בן כמה באותו זמן?
70, לא יודע.
כן.
הוא ידע. הוא ידע שהוא הולך למות, החליט לבלות.
כן. מידע שם.
ריצ'רד ברטון גם כן ידע שהוא ימות תוך 30 שנה. 20 האמת, הוא מת בשנה 80.
הוא שחקן טוב, כאילו הוא היה שחקן טוב.
הוא לא נראה בן 40, הוא בן 40 בזמן הצילומים. הוא נראה בן 60 כמעט כבר.
זה מוזר.
אולי זה הדמות, אני לא יודע.
לימס היה אמור להיות, למיטב תיכוני לימס היה אמור להיות צעיר יותר. ועירי יותר.
כן, אנחנו הזכרנו יותר פעם אחת שחקנים שנראה כאילו הם נולדו זקנים, ריצ'רד ברטון הוא אחד מהם, הוא נראה כאילו הוא נולד בגיל 50
או משהו. או שאולי זה המשחק בסרטים של ג'ון לקרה, גם סמיילי בחפר פרט.
אבל שם זה מכוון.
אוקיי.
סמיילי אמור להיות יותר מבוגר בכמה שנים מגרי אולדמן שמשחק אותו. וגם גונטר כנראה אמור להיות יותר מבוגר מפיליפ סימור הופמן.
גם בחיית מפנמה, מה שמו? ג'יימס בוסמן שם? כן, קצת נראה מבוגר יותר. לא לגמרי, אבל אולי זה רק המניירות שלו שם.
אולי. המניירות שלו הן בהחלט לא עדכניות.
לא. יש איזה משהו, כאילו...
הוא כן אירי.
יש איזה משהו לג'ון לקרה עם גברים מבוגרים ונשים צעירות שהוא קצת קריפי?
זה כמו ג'יימס בונד, אבל ציני. ג'יימס בונד שמודע לזה שזה לא יעבוד.
לא, זה עניין, זה הדבר היחיד שלא ציני, כי ההתאהבות של נן ואלק זה הדבר היחיד האמיתי. אתה יודע, בסוף הסרט הם מנסים לברוח והיא נורית בזמן ניסיון בריחה.
כי היא מטפסת על החומה כשיש עליה זרקור, מי עושה דבר כזה?
תראה, הם אמרו לה, בשלב הזה זה כבר היה סיכום בין הגרמנים לאנגלים. אוקיי, סיימת את התפקיד שלך פה, אתם שניכם יכולים ללכת, ומה שהם שיכולו להגיד לו זה, אתה יכול ללכת כי יש לך עוד עבודה שם. היא יודעת יותר מדי והיא לא שווה לנו כלום, אז אנחנו נהרוג אותה כשאתם מנסים לברוח. וכשהיא מתה הוא מחליט למות איתה.
כן.
האהבה שלנו זה הדבר היחיד שאמיתי. גם ב...
לא שזה עדיין קצת מלאכותי לי.
גם ב... אתה יודע. גם באיש מבוקש מאוד, הדבר היחיד שאמיתי פחות או יותר זה הקשר שמפתחת, איך קוראו לדמות של רייצ'ל מקאדמס?
נכון. אנבל?
אנבל, כן. אנבל ריכטר מפתחת עם הגברים, כאילו, זה כאילו, זה לא ציני אצלו, וזה קצת בעייתי. הוא לא...
כן, לא קשר רומנטי במקרה הזה.
יש לה קשר רומנטי עם איסה.
לא בדיוק.
ודי נרמז לנו שהסיבה היחידה שתומי בור מתנהג כמו בן אדם נורמלי זה כי הוא קצת יש לו מאוהב בה.
כן.
וכשאני אומר נרמז ומכוון, הוא אומר...
זה נאמר, פשוט נאמר.
כן, זה בן אדם נשוי אגב.
כן.
אז כן, זה לא קטע ציני, זה סתם קטע קריפי נראה לי אצל ג'ון לקארה, שהוא לא יכול לשים גברים מאוד מאוד מבוגרים עם נשים בגיל שמתאים להם.
עוד פעם, ג'יימס בונד עושה את זה כל הזמן.
כן, אבל כל הקטע של ג'ון לקארה אמור להיות שהוא הגרסה הריאליסטית של ג'יימס בונד.
בגלל זה זה נראה רע. זה נראה, בגלל זה זה נראה כמו שזה יראה במציאות.
ואתה יודע, זה מעניין אותי הרבה פעם, כי אנחנו עדיין מתייחסים לג'ון לקארה, המבקרים, הקהל, בתור הגרסה הריאליסטית. ג'ון לקארה לא היה מרגל מקצועי כבר 40 שנה.
ככל הידוע.
יכול להיות שהוא שומר על קשרים בתחום, אבל אתה יודע, הוא כותב...
הוא מתעניין.
הוא מתעניין, אבל אתה יודע, יש... הנקודת פרסום הגדולה שלה הייתה לא שהוא מתעניין, זה היה הנה האמת מפי מי שהיה שם. והיום זה עדיין הנה האמת מפי מי שהיה שם, למרות שהוא לא היה שם, הוא לא היה בגרמניה, הוא אף פעם לא היה סוכן ביון, הוא לא היה סוכן ביון בזמן 9-11, הוא לא באמת יודע מה הסוכניות הביון האלה עושות, אלא אם האנשים האלה חושפים בפניו את האמת.
תראה, היום גם אנחנו, אני ואתה גם כן יכולים לכתוב סיפור שמבוסס על עבודת ביון אמיתית, ושזה יראה מציאותי, כי יש המון מידע על זה, ויש המון אנשים שאפשר להתעניין אצלם.
אבל הרבה מהמידע הזה מגיע מגרסאות קודמות של בידור, אתה יודע. אם אנחנו נכתוב סיפור ריגול אמיתי, מה יהיה נקודת ההתחלה שלנו? הסיפורים של ג'ון לקארה, זה יהיה כזה, אוקיי, מה מרגלים עושים? הנה בן אדם שהיה מרגל, ככה בטח מרגלים נראים, ועד כמה שאנחנו יודעים, מרגל בימינו זה לא בחור בן 60 שיושב במשרד עם סיגרים ובקבוק וויסקי, זה בחור בן 20 שיושב ליד מחשב ועושה טק 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 טק.
כן, אבל זה היה, יש לנו היום הרבה יותר מידע על צורת העבודה.
כן, אבל...
גם אם לא את הפרטים עצמם. כשג'ון לקארה כתב את המרגל שחזר מרדפור, הוא היה פחות או יותר המקור הכי אמין שיכול להיות לזה, כי אף אחד לא... הכל היה נורא סודי, ובאמת האנשים חשבו הרבה אנשים חשבו שעבודת ריגול נראית כמו בסרטים, עם הרבה אקשן, בחורות יפות, עם נבלים מאוד חד-ממדיים, והוא הביא איזה משהו שונה, משהו שאומר, תראו, כל זה נחמד בתור בידור, אבל זה לא עובד ככה. במציאות, העבודה הזאת היא רוב הזמן נטולת התרחשויות. רוב הזמן זה פשוט בשקט ובסבלנות, לאסוף מידע, לנסות ליצור קשרים עם אנשים, לשכנע אותם לעבור לצד שלנו. זו עבודה שהיא הרבה יותר, היא נעשית הרבה יותר באחד על אחד מאשר במרדפים ודברים כאלה.
אבל הסיפור של ג'ון לקארה לא השתנה, אתה יודע, קראתי 5 ספרים של בן אדם, אני חושב, 4-5, ו... אני אהבתי את כולם, אבל במידה רבה כולם היו אותו ספר. וקשה לי להאמין שבמשך 50 שנה, על משך כל כך הרבה מדינות, זה תמיד אותו סיפור. תמיד אותו בחור זקן, דמוי ג'ון לקארה, מאוכזב ותלוש מהמציאות, שצריך להתמודד עם העולם מלא השקרים שסביבו. ואם המעלה העיקרית של הסרט שניתן מזה זה, הנה הגרסה הריאליסטית של הריגול, אז איך אני יודע? איך אני יודע שג'ון לקארה לא משקר לי?
זהו, זה הסוד, זה העניין.
לא, לא, אנחנו לא מדברים על הסוד, אביעד.
לא.
יש גבול.
העניין שאתה לא יכול לדעת אם הוא משקר לך או לא, אבל אתה מאמין לו, כי זה נראה הרבה יותר מציאותי. בזה אמרתי שגם אנחנו יכולים לכתוב סיפור שיראה מציאותי, על סמך מה שאנחנו מאמינים שהוא הגיוני יותר.
התפיסה שלנו של ריאליזם משתנה כל הזמן, זה העניין. אתה יודע, בשנות ה-90 המוקדמות, התוכנית המשטרתית הכי אמינה הייתה חוק וסדר.
למעשה קאפס.
בסדר, ואז אמרו, לא, לא, הנה רצח מאדום לשחור, זה הרבה יותר אמין, זה נכתב על ידי בחור שבילה עם הבלשים. ואז מגיעה הסמויה, ואנשים אומרים, לא, 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 זה אפילו יותר אמין וריאליסטי.
כי זה נראה כמו שיכול לקרות.
זה נראה כמו שיכול לקרות, אוקיי, אבל זה נראה ככה. אנחנו אף פעם לא היינו שוטרים בבולטימור.
דבר בשם עצמך.
קודם היית מרגל עכשיו את השוטר בבולטימור?
אני לא חושף מידע.
זה מזימה שלך כדי שנשים את השיר בולטימור בסוף?
אני מקווה מאוד שלא.
אהבתי את השיר הזה. טוב, אנחנו סטינו לגמרי מהנושא.
עזרנו מראש, סליחה.
אני אנסה לחזור למרגל ההוא, אם הוא רוצה לחזור איתי מהכפור בבקשה.
האם ריצ'רד ברטון הוא ישו?
לא.
נכון.
ריצ'רד ברטון הוא יהודה השקריות. הוא דוקר את היהודי הטוב, את... לא את מונט, את פידלר, ומשאיר אותו למות בשביל חטאינו. מונט היה בן אדם המאמין היחיד, הוא היה יהודי, ולימס בגד בו.
ליתר דיוק, לימס היה מאוד מוגבל במה שהוא יכול לעשות בשלב הזה, הוא היה כלי משחק.
לפי תפיסות מסוימות של הנצרות, גם יהודה השקריות היה כלי משחק בידי אלוהים. הוא היה חייב להרוג את ישו.
אז אלוהים השם. אז אלוהים השם.
כן.
טוב, אני חושב שהגענו למסקנה שלנו, השורה התחתונה אלוהים השם.
כן, שזה די מוזר, אבל לסרט על מרגלים, אבל בבקשה, מרגל שחזר מן הכפור, עכשיו בשירותי הזרימה הקרובים למחשב שלכם.
שירותי הזרימה נשמע כל כך רע, כל כך כל כך רע.
אתם יכולים לקנות את זה גם דרך צין, שעושים משלוחים לפי מה שהבנתי.
אכן, תזמינו עותק מגרמניה, צין יביאו אותו במטוס.
כן. איש מבוקש מאוד, כשהפרק הזה יעלה עדיין בקולנוע. אם אתם אוהבים את הדברים של ג'ון לקרה, למה לא?
במיוחד אם אתם מרגישים שהוא צריך טיפה להיות יותר, אתם אוהבים את הסגנון, אבל מרגישים שהוא צריך להיות טיפה יותר נגיש, אז זה הטיפה יותר נגיש.
אם לעומת זאת אתם צריכים פיצוץ לפחות פעם ברבע שעה, מומלץ לכם להתרחק.
כן. חכו לסין סיטי או משהו כזה.
כן.
אני לא חושב שיש שם פיצוצים.
אז, עד הפרק הבא. אני הייתי תום שפירה.
אני...
בטמן? גרוט?
אני אביא את שמיר.
ונסיים במילים הטובות ביותר והיפות ביותר בעולם.
צים. צים.
Go and people to kill. Danger is the game he plays, and he holds every card. 'Cause if you wanna win, you gotta spy hard. A man of the world, so suave and trips over the women piled up at his feet. But evil's lurking, so he's always on his guard. 'Cause if you're gonna spy, you better spy hard. And shot him and stabbed him and nailed both his ears to the wall. Facing death every day is a tough job for any man. But his hours are flexible and he's got a great dental plan. By the way, if you walked in late, allow me to reiterate the name of the